אנחנו נתחיל, אנחנו עוברים לישורת האחרונה של סוגיות תפילין ומנחות בל"ו עמוד ב', שבדף הבא מה שיעסיק אותנו זה מקום הנחת התפילין. כן, שברקע עומד כאן, הייתי מתחיל פער בין השפה של המקרא לכאורה לבין השפה של התורה שבעל פה. כן, במדרשי ההלכה, כשאנחנו מעיינים בהם, דווקא רואים שהם בחרו להתחיל בפער הזה. לנו הפער הוא לגבי שאלת מקום ההנחה, איפה על היד, איפה בראש מניחים. כן, או בלשון מאוד פשוטה, אם במקרא כתוב, וקשרתם לאות על ידיך, לכאורה איפה היד נמצאת? לכאורה, כן? הדבר הכי קרוב שאני יכול לחשוב עליו לתפילין של יד, השעון, או הבנז האלה, הרצועות האלה של הכתום, הצהוב, הכחול, האדום, לא יודע, זה פה. אנחנו נראה בהמשך, באמת, שזה כמעט מופיע במקורות, הדבר הזה. הנה פה, עוד דבר, זה על יד שמאל. נדבר על זה גם כן. שימו לב, שעון שמים על יד שמאל, כמו תפילין. נדבר על זה בהמשך. אותו דבר גם לגבי, וחז"ל העביר אותו כאמור לפה, שזה לא נקרא יד לכאורה, זה נקרא
זרוע,
כן? קנה לגבי מקום הנחת תפילין של ראש, בעוד שתורה אומרת בין עיניך, חז"ל העלו אותו לפה. בלשון שמדרשי ההלכה, ושניהם קרה אותו תהליך, קוראים לו גובה. היינו הרימו אותו למעלה. מדרשי ההלכה, כשמתארים את התהליך, ביחס ליד הם אומרים גובה של יד, ביחס לראש הם אומרים גובה של ראש. כי בכל זה אותו תהליך, ומדרשי ההלכה גם לא שצריך ללמוד אותם יחד. שברקע של העניין הזה כדאי להזכיר בשלב הזה את המשנה במסכת מגילה. שם המשנה אומרת כך, אני מקריא, המשנה אומרת כן, נתנה על מצחו או על פס ידו, הרי זו דרך מינות. ומי שנותן תפילין של יד על המצח, שזה פשוט בין עיניים המקראי, או על פס ידו, שזה לכאורה כאן, זה פס היד, הרי זו דרך מינות. אני לא יודע אם יש פה רמיזה ברורה שאכן היו שהניחו ככה.
מה עם הקראים, מה הם יודעים עליהם?
אני לא יודע, אני צריך לבדוק את זה. אני חושב שהקראים לא מניחים תפילין. יש להם את התפילין של הרשב"ם. את כבר יודעת, אחרי שנה של תפילין, יש תפילין של רש"י, תפילין של רבנו תם, תפילין של הרשב"ם. מה זה תפילין של הרשב"ם, אתה יודע?
רעיון של התפילין.
שתפילין זה מטאפורה, זה רעיון, לא צריך בפועל להניח שום דבר. ככה הוא מפרש את המקראות. אנחנו יודעים לפחות שיהודי בית שני כבר לא חשבו כמוהו, כן? כלומר, כת קומראן כבר יש לה תפילין. כלומר, יודעים ש... זה מאוד עתיק, זה מאוד עתיק שתפילין זה משהו מוחשי ולא מטאפורי.
אבל לא יודעים איפה קומראן הניחו?
איפה אני יודע? מצאו תפילית ולבניות כאלה, מה אני יודע איפה מניחו? לא יודע. אבל בכל מקרה, אני רק אומר שכדאי לשים לב ברקע, מבחינת אבל הסוגיות, אם אנחנו לומדים בבלי, אני מציע, הגמרא תעסוק בזה בחצי השני. מה המשמעות התהליך הזה שהעלו אותו למעלה, מאיזה שיקולים, למה? אנחנו נראה כשנלמד את זה בשבועות הקרובים, תוכניתי לגמור את זה עד סוף זמן אלול של בית מדרש תמיד, ואחרי סוכות משהו חדש. אז אנחנו נראה שזה קשור מהותית גם לשאלה השנייה שנעסוק בה היום, שאני אומר, לו היינו עונים דרך מדרשי ההלכה, הייתי מתחיל הפוך. כי מדרשי ההלכה, הסדר הוא הפוך, אבל בבבלי בחרו לפתוח בשאלה אחרת. לבבלי כבר ברור שהבבלי פתח בשאלה אחרת, והיא, יש לנו הנחת תפילין על היד, התורה אומרת על ידך. מה היה ברור למקורות שלנו? שתפילין של יד מניחים על יד אחת ולא על על שתיהן. אולי אני אספר לכם סיפור מופלא, שמעתי אותו מאחי יצחק, שפעם איזה סופר סתם בבורר פארק בא אליו איזה אחד מהגויים שם בארצות הברית שגנב זוג של תפילין והציע לו לקנות את התפילין. אז הוא אמר לו, בסדר, בוא נראה אם הם איכותיות, מה הטיב שלהם. אז הוא אומר, טוב, מוציא מהשקית תפילה אחת, אומר, יפה, תפילין של ראש. טוב, מוציא עוד אחד, זה תפילין יד שמאל. איפה של יד ימין? הוא מתחיל להתגמגם לו, אז הוא אומר, תשמע, זה לא שווה כלום, מה שהבאת, חסר תפילין של יד ימין, מכר לו את זה ב$10. עכשיו, סיפר לי הרב רעם הכהן שהוא שמע אותו סיפור באורגוואי, הוא היה באורגוואי השנה שעברה, אותו סיפור. לחזל היה ברור שלא מניחים תפילין על שתי ידיים. נסה אולי בהמשך להסביר למה זה כך ברור, כן? אבל זה היה ברור, בוא נסתפק בשלב הזה, כי בתורה כתוב היה לאות על ידך, או כשרתם לאות על ידך. זאת אומרת, למה לא על שתיהם? Would have been great, כאילו שתי הידיים עם תפילין.
וכשרתם לאות על ידכם, ברעיות הלכות ביניכם.
אבל זה בלשון רבים, זה גם כתוב ביניכם.
ידיכם.
אבל זה כי זה פונה לכולם, לא כי...
איך אומרים שתי ידיים לרבים?
ידיכם.
וכתוב ידיכם.
אוקיי. אבל אני חשבתי שאתה מנסה להגיד משהו אחר, מה שאתה מרמז. בוא נראה את זה מיד במקורות. אני חשבתי שאתה מרמז שהרקע הוא שבאמת משתמשים בשתי הידיים בתפילין של יד. עם יד אחת קושרים, עם יד השנייה מניחים עליה. אבל כן יש שימוש בשני הידיים. כן? הרב קוק, הספר הראשון שהוא פרסם נקרא חבש פאר. הוא היה רב בבויבריסק בליטה, והוא פרסם ספר של דרשות על תפילין, ספר בשם חבש פאר, בדרוש ב' בספר, הוא מתייחס גם לשאלה של למה אין תפילין על שתי הידיים, והוא נוטה לומר שמהותי צריך תפילין על שתי הידיים, אלא הוא משתמש פה במונחים קבליים, הוא טוען שתפילין של ראש מקרינות על יד ימין ולא מקרינות על שמאל, ולכן לימין יש ראש דרך ה... ליד ימין יש דרך הקרינה של הראש, לכן שמאל צריך. זה קשור בעבודת הספירות, כאילו שהכתר הוא למעלה והכתר פרישו לימין, עזבו, בסדר? אבל לענייננו, רק אני אומר, קודם כל נקודת המוצא של הסוגיה היא שלא מניחים על שתי הידיים, רק על אחת מהם, למרות שאולי ג'ולי היה מוכן לשקול על שתיהם, לא? השאלה אם כך היא על איזה יד. והאמת היא שמבט ראשון מה שהם אומרים הוא מפתיע. כי אם אנחנו הולכים למקומות בהלכה שבהם עושים דברים עם יד אחת, הבחירה המובהקת של ההלכה הוא ימין. אנחנו לא נספיק היום ללמוד על איתר, בעזרת השם בשיעור הבא, מה עושים שמאליים. זה ענק ויפהפה. אבל מבחינה מהותית אני רוצה להדגיש כבר עכשיו שההעדפה של ימין היא בשני הקשרים של שימושי ידיים שהם מאוד מאוד שונים אחד מן השני. מצד אחד כולנו יודעים שהיד החזקה שלנו היא באה לידי ביטוי כשאנחנו עושים פעולות. כתיבה, יש כאלה שתולי באיזה, איפה גדלת, אוכלים עם יד ימין, הרבה פעולות אנחנו עושים רק באמצעות היד החזקה שלנו, ושם הוא מובן לכולם העדפת הימין או היד החזקה. אבל צריך לדעת שהתורה מעדיפה את יד ימין גם במקומות שאתה פסיבי לגמרי, שאתה בלשון למדנית לתפקד כחפצה, או מי שרוצה יותר מודרני לתפקד כאובייקט. למשל, כששמים במילואים את הדם על תנוך אוזן אהרון ועל בוין ידו ועל בוין רגלו, על איזה מהם שמים? ימין, למרות שאהרון לא עושה שם כלום. כלומר, הימין נחשב כחשוב. בואו נדבר על שמאליים, וכשנגיע לסוגיה של איתר, מספיק בשלב הזה להגיד, באיטלקית, שהייתי באיטליה, בשלטים, נראה זה נבהלנו, איך אומרים שמאלה באיטלקית? סיניסטרה.
גאוש. Left is גאוש, I'm sorry.
Yeah, small, left.
Left is sinistra.
Satan. Left is
sinistra. Gaush is in
Italian?
Sinistra.
That's what I remember. האמת היא, תמיד פניתי לא נכון, אני יכול להגיד. כאילו אי אפשר להגיד שם כלום.
נהנית?
מאוד. גם נהניתי מלכת ליבוד. אבל כלום, כאילו...
מקום מדהים.
תמיד השלט הוא בצומת, כאילו, לא לפני. כאילו, על הצומת אתה... עכשיו פונים, אתה נראה כמו בסדר. אבל בכל מקרה, אני אומר, נגיע, אבל... כמו, ימין הוא בכל מקום. ימין, ימין, ימין. פתאום תפילין, זה באמת מפתיע. מניחים אותם על יד... על יד שמאל, וזה אומר דור שני. ויש במדרשי ההלכה אצל התנאים, וגם פה בברייתא ובבבלי, יש כמה הסברים שכשמעיינים בהם אפשר גם לראות שלכולם, על כולם מקובל שתפילין הם על יד שמאל, אבל ההסברים השונים שהם נותנים הם בעצם מציגים באופן שונה, באופן מהותי, את הבחירה בשמאל. נפתח במדרשי ההלכה ברשותכם, מחילתה לשמות, שמה מופיע הלשון הבא, ואני קורא. המחילתה אומרת, אני מתחיל, כן, הסיפור כולו של גובה של יד, אמרתי נלמד, הבבלי אמרתי מה זה מספר 2, אז חכה. אבל המחיל כבר, על ידך זה שמאל. אתה אומר זה שמאל, או אינו אלה ימין. שמילים מאוד פשוטות, זה הרבה יותר פשוט להגיד ימין, כן? זה לא סתם, אף על פי שאין ראיה לדבר, כלומר אין ראיה כל כך טובה, זכר לדבר, אף ידי יסדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. פסוק בי, בישעיהו, ואומר ידע לה יתה תשלחנה וימינה להלמות המילים. זה הפסוק שנאמר על יעל אשת חבר הקיני שהיא הורגת את את סיסרא. מה מדייקים? יש כאן ידע וימין, ידי וימיני. כנראה שכשאומרים ידי, למה הכוונה? האין יד בכל מקום אלא שמאל. יש כאן טענה פילולוגית, טענה מילונאית, שבלשון המקרא שאומרים יד מתכוונים לשמאל. כשרוצים להגיד יד ימין אומרים ימין, אומרים ימיני. זו הטענה של הדעה הזאת, אני אסביר אותה מיד. רב נתן אומר, וכתבתם וקשרתם, מה כתיבה בימין אף קשירה בימין. כן? שכבר במבט ראשון רואים באופן מובהק פער תהומי בין רב נתן לבין תנא קמא.
מצוין,
מצוין. ובלשון אחרת יש פה שתי מחלוקות מהותיות בין רב נתן לבין הדעה הראשונה. הדעה הראשונה היא אומרת שבחרנו בשמאל כי התורה אמרה שמאל, לדעתך זה שמאל, אני רוצה שמאל. צריך עדיין להסביר, אני אשתדל מיד להסביר קצת יותר, להציע איזה הסבר, כן? למה בחרנו בשמאל? או מה משמעות הבחירה בשמאל? אבל שמאל הוא בתורת שמאל, הוא באמת, כאילו, קורע את הכללים. לעומת זאת, רב נתן חולק על זה מהותית, והוא אומר, הדין גם פה הוא ימין. רק מה? הימין הוא לא בשביל מקום ההנחה, אלא בשביל הקשירה. שכאן לכאורה גם, עומדת על הפרק מחלוקת נוספת, ואולי היא פשוט מעוררת חזרה, היא מזכירה דברים שכבר עסקנו בהם בעבר, וזה שעסקנו הרבה בשאלה, האם תפילין זה מצווה של פעולה, האם המצווה היא להניח את התפילין, לקשור אותם, האם המצווה היא שהתפילין יהיו מונחות, שאני מותר בתפילין. כן, עסקנו בשאלה הזאת בעיקר, כשלמדנו את נושא הנוסח הברכה, האם מברכים לקשור, להניח, על... נכון מאוד, כן, עם הלילה והיום עסקנו הרבה מאוד בשאלה הזאת, כן, אם תפילין היא, ככל שמצווה תפילין יותר פעולה, אז היא יותר חד פעמית. למה זאת, אם המצווה היא להיות בהוויה, שהיא תמיד תהיה עליך, כן, ועסקנו הרבה בשאלה הזאת. יש אצל רב נתן צליל יותר מובהק שתפילין היא פעולה, המצווה היא לקשור, ולכן הפעולת המצווה של תפילין אכן נעשית בימין, אתה לא יכול לקשור על עצמך, אז אתה קושר על השמאל. רב נתן כנראה תופס את תפילין כמצווה של פעולה, של מייסי מצווה של לקשור, ולכן היא נעשית בימין. לעומת זאת, בתנא קמא נראה שיש באמת תפיסה קצת שונה. התפיסה של תנא קמא היא שאני בוחר בשמאל בתורת שמאל, וככל הנראה הם מדגישים יותר בתפילין את היותו מונח ופחות את היותו נקשר. כלומר, תפילין אצלם הם יותר הוויה, שזה רגע מסביר יותר טוב את הבחירה בשמאל. ובואו קצת ננסה להיכנס לעולם של שמאל. כן? יש לנו שתי ידיים. והאמת היא לא רק שתי ידיים יש לנו. הגוף שלנו ברובו כפול והוא סימטרי. יש לנו שתי רגליים, שתי ידיים, שני אוזניים, שתי אוזניים, שני עיניים, שני נחיריים, רק מה? רק פה אחד, אולי אתם מכירים, יש ירושלמי מדהים במסכת ברכות, שבו מופיע שרב שמעון בר יוחאי אמר, שלו הוא היה עומד לפני הר סיני, הוא היה מבקש מהקדוש ברוך הוא שתי פיות.
כן. אבל זה יותר מזה, יש לנו שתי רעיים.
יש לנו גם שתי כליות, שתי ריאות, בלב יש ארבעה חדרים, במוח יש שתי עונות, כאילו אנחנו סימטריים. לגבי רשב"י שתי הפיות, אז זה גם בא ממקום שבאמת אם הכל שניים אז למה רק זה אחד, וזה גם בא מתפיסת עולם שבא לידי ביטוי בהרבה מקומות של רשבי, שרשבי מפריד בין הקודש והחול, והדברים שהוא אמר שהם פשוט נפלאים, לכן כדאי לצטט. רשבי אמר ככה, יכולתי לדבר דברי תורה כל הזמן, לא היה, לא... ואז כשהוא חשב עוד רגע הוא אמר טוב שהקדוש ברוך הוא לא עשה כך, כי כמו שאפשר לדבר דברי תורה כל הזמן אפשר גם כל הזמן לדבר רכילות, אז עדיף שיהיה פה אחד. כן, ש... אבל מבחינה מהותית אנחנו, יש לנו שניים, שאלה היא כמובן לשמה שניים, אחד רזרבה, למה לא מספיק אחד? האמת היא שבהרבה מאוד איברים בגוף לא מדובר בכפילות של אותו דבר, אלא הסינכרון בין שניהם יוצר משהו חדש שאחד לבד לא עושה. אי אפשר ללכת עם רגל אחת. פעולת ההליכה במהותה בנויה מהתירוף של שניהם. לגבי העיניים, בוא נלך רגע לעיניים. לגבי עיניים אתה רואה בעין אחת רק דו מימדי ורק הצירוף, הצלבה של שתי שדות הראייה. באוזניים עכשיו אנחנו יוצר תלת מימדי, ובאוזניים
אי אפשר למטר קול עם אוזן אחת, אפשר לשמוע בסביבה רועשת, אפשר להסתדר עם אוזן.
אפשר, נכון, אבל עכשיו מה קורה עם הידיים? אז פה הפסוקים בעצם אומרים את הסיפור במפורש, כי הפסוקים מתארים איך בני אדם משתמשים בשתי ידיים, מה בעצם החלוקת התפקידים, נאמר, בין שתי הידיים שלהם. בואו ניקח את הפסוק של יעל. ידע ליתד תשלחנה ומינה להלמות. החזיקה את היתד ביד שמאל, את המכה היא נתנה עם יד ימין. כן? שאנחנו צריכים לפתוח איזה צנצנת עם וקום בבית. קורא לך, נכון? מביאים לך את הצנצנת אז? אתה מחזיק ביד שמאל. יד שמאל במהות מתפקד אותו כמקבע. כמו היד החלשה. הוא מחזיק והוא מקבע, והיד השנייה עושה, היא עושה את הפעולות. כן? נכון? מסכים? הפסוקים פה אומרים את זה. עם ימין פועלים ועם שמאל מקבים. שאני עומד ושואל, האם זה יכול להיות, לא רק מצאנו פסוק, ידע ליתת תשלחנה וימינה להלמות, אלא אולי יש בתוך זה גם אפיון של היד שמאל לעומת יד ימין, מה שיכול אולי גם להסביר למה התפילין שם, שאפשר להיות יותר פונקציונלי ובאדמה, ואפשר גם להיות קצת יותר רעיונות מרוצים רוחניים. אבל אני רוצה עוד פעם לשאול, למה השעון על יד שמאל? למה השעון לא על יד ימין?
כי עושים כל פעולה ביד ימין.
ולכן מה?
כן, זה עסוק. ולכן מה? אני עסוק בכתיבה, אני יכול להסתכל במשהו אחר.
זה גם, אבל זה לא רק זה.
אני לובשת
בזה
יד
שמאל. מה זה?
אני שמאלית וגם לובשת בזה יד.
זה מפריע לך לפעמים בפעולה?
לפעמים.
יפה, זה גם מפריע. אם היד נמצאת, פתאום איזה משהו בולט כזה. יד שמאל, קודם כל בהגדרה, הוא הרבה יותר מתאים לדברים שהם פשוט מונחים שם. ברגע שאתה פועל, אתה רוצה יד חלקה. זה פשוט מפריע. בחלק, אני לא רוצה כאן עוד להיכנס לכל אוהבי הכל, למה זה זז למעלה? בחלק, תאמינו לכם שהתפילין היו פה, בסדר? בוא נעשה תפילין פה, בסדר? עכשיו תנסו לעשות משהו מיד הזאת, שיש עליה, זה קשה. מספיק שיהודי מקבל הגבה, מה הוא עושה לקשירה על היד? הוא פותח אותה, כי זה מפריע. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה לא רק עניין שהתורה הלכה רצה שיהיה נוח לעבוד, אלא יש בזה שום מהות. כלומר, אם נחזור, מה זה הרעיון שהוא מונח עליך, שאתה בהוויה של תפילין? בתפילה לא מפריע לי להיות עם תפילין, לאיזה יד שיהיה. שיהיה על כל הגוף שלי, תקשרו אותי עם חבלים. זה לא מפריע. אבל אם אתה אמור להיות עם תפילין כל היום, ככה אתה אמור לפעול, התפילין אמורות להתמזג איתך, והן לא שייכות באמת לפעולות, פעולות באות והולכות. הן במהות, המהות של התפילין קשורה לסמליות של השמאל בחיים שלנו. לקבע, לקיבוע, לזה שהוא נמצא, לא זה שהוא זז, זה המקום של התפילין, ולכן התפילין הם על יד שמאל. כלומר, הפסוקים לא רק בעיניי נותנות איזה מענה פילולוגי. כתוב ידך, איזה יד הכוונה, יש לי שתי ידיים, אז לא ידעתי איזה יד, כן? אלא זה יותר מזה. הפסוקים בעצם מלמדים אותנו מה המהות של שמאל לעומת המהות של ימין. כן?
זה כאילו מקבל, אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא, זה המקבל, זה אפילו...
כן. זה הגדרה טובה, אבל לכן כאילו התפילין, כל הסמלים האלה, שהיום דרך אגב יש הכי קרוב לתפילין של יד ותפילין של ראש, זה תפילין של ראש, רוב היהודים הדתיים. כלומר, אם דיברנו על להיות בהוויה כל היום, אז את התפילין החליפו בכיפה. גם הוא לא נמצא בין העיניים, כן? הוא נמצא ממש בגובה של ראש, ויש לו עוד כמה תפקודים פונקציונליים טובים, הוא מסתיר את הקרחת, ועוד כמה דברים, כן?
לא ידעתי שזה כל כך פמיניסט.
אבל זה, והאלה על היד, כן? כאילו, כל העולם שם על שמאל, רוב העולם חוץ מרבקה, בסדר? אולי אמרו לך, כי כולם ככה. לא, אבל שמים, יש בזה גם היגיון, גם פונקציונלי וגם סימבולי. וזה ה... הדוגמה של, הייתי אומר, יעל, לא לימדה אותי מילון, כמו שהיא בעצם גילמה בהתנהגות שלה את האופן שבו בני אדם משתמשים בימין ושמאל, וכמו שהיא ידעה לה יתה תשלחנה, זה המקום שתפילין הגיוני שהם יהיו, והתפילין לכן הם על שמאל. זה, אני חושב, ההסבר של הכיוון הראשון. כנגד זה, רב נתן שאומר הוא קשרתם וכתבתם, יש לו תפיסה אחרת לגמרי, עד רב, הוא רוצה שהתפילין יהיו שייכות לצד האקטיבי, לצד הפועל, היד הפועלת, והוא מדגיש את הקשירה. אלא שהדרשה שלו מעניינת, הוא אומר הוא קשרתם וכתבתם, מה כתיבה בימין אף קשירה בימין. למה היה כך ברור לו שכתיבה בימין יותר מקשירה?
ואיפה כתוב?
איפה כתוב שכתיבה בימין? כן. אז קודם כל זה מתחיל אצל רב נתן, יש פה כמה שלבים. בואו ננסה לעקוב קצת אחרי השלבים של רב נתן. שלב ראשון הוא שהוא יוצר זיקה בין תפילין לבין מזוזה. ושזה לא קשה להסביר, משום ששניהם נמצאים באותה פרשה, שתיהם יש להם אותו תוכן, הם גם, שתיהם באיזשהו מובן משלימות אחת השנייה, כי המגמה המשותפת, עכשיו אני רמב"מיסט עד הסוף, בסדר? רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה, המטרה שלהם הוא מטרה של הנכחת שם שמיים, ייחוד השם, הכרזה על ייחוד השם בחיים שלנו, והיות ואנחנו, החיים שלנו מתנוענים בכמה מעגלים, אני רוצה את החותם של ייחוד השם להטביע, המזוזה עושה את זה בחותם של הבית, של המגורים האנושיים, והתפילין עושים את זה על הגוף האנושי או כחלק מהביגוד האנושי. כן, בעצם הייתי אומר, בתחומי הציביליזציה העיקריים, אנחנו, שהם העשייה האנושית, אנחנו מטביעים חותם של ייחוד השם. כן, שזה הביגוד, זה הבית, ולכן הם משלימים אחד את השני. ועל רק הזה רב נתן אומר, מזוזה ביד ימין, גם תפילין ביד ימין. אלא שתראו, היה ברור לו שמזוזה ביד ימין הרבה לפני שהיה ברור לו בתפילין. וזה לא קשה להסביר, בואו נעשה להסביר גם את זה. למה כל כך ברור לו שהוכתבתם זה ברור בימין ורק קשרתם בעצם היה פתוח? כלומר, לו לא היה לו את הגזירה, את ההיקש הזה, הוא לא היה יודע האם בכך קשירה בימין. וההסבר הוא מאוד פשוט, כן? מה ההבדל בין כתיבה לקשירה שמסבירה למה כתיבה היא חייבת להיות ביד ימין וקשירה זה פתוח? זה מסיבה גם טכנית מאוד פשוטה, ולא רק טכנית, זה גם בגלל שהם מבטאים את האופי האנושי בצורות שונות. כי קשירה נעשית על ידי תנועה של כף, ואילו כתיבה נעשית על ידי...
Fine motor.
על ידי אצבעות, כן, מוטוריקה עדינה מול מוטוריקה גסה, או כפי שנדע אותי אחות בטיפת חלב. אתה היית הולך לטיפת חלב? תנועה חייתית, כלומר, בודקים התפתחות של ילד כשהוא עומד מוטוריקה עדינה, כשהוא מסוגל, והכתיבה שהיא מוטוריקה עדינה היא לעשות ביד השנייה, זה כמעט בלתי אפשרי. ניסית פעם לכתוב ברצף ביד החלשה שלך? אני פעם בגלגול הקודם שלי, כשחשבתי שעדיף לא לכתוב בכל המועד בכלל, שאני אסביר את זה קצת, כתוב לא לכתוב בכל המועד. סבא שלי היה פתרון מוזר שתמיד עשו לי ככה עליו. הוא לא היה כותב צ'קים ודברים כאלה בכל המועד, הוא היה אומר לבנות שלו לכתוב. אז אמא שלי תמיד אמרה, אם היה חושב שזה אסור, איך הוא היה אומר לי לעשות את זה? אז אם זה מותר, למה הוא אמר לי? למה הוא לא כתב בעצמו? טוב, הנפש המסוכסכת של הליטאים. אבל היום אני כמעט משוכנע, כשאני מבין יותר מה זה הכתיבה בזמן חז"ל, סלעה מלאכת אומן, אנשים לא הלכו עם עט בכיס, זה היה רק להכין את הדיו לכתיבה, זה כבר היה סיפור מהפטרה. כלומר, הרעיון הזה, שאתה הולך עם משהו נוזלי בכיס, שהוא עושה כתמים איומים, והוא לא מלכלך אותך בכלל, ואתה כותב, ובשנייה שאתה כותב הוא יבש ולא נמרח על הדף. זה גאונות. מה, עד שהגיעו לעת הכדורי? זה גאונות, זה גאונות ממש. פעם כתיבה היה משהו מאוד מסובך, וזה המלך תאומה. היום, אדם הולך עם עת בכיס, כותב. היום אף אחד לא הולך עם עת בכיס, כי הוא... לא יודע מה הם הולכים, אבל רק חנון עם בנישים כמוני שמצד אחד סלולרי ביושן ויש לו חולצה עם כיס והוא הולך עם עת, אז תמיד בקופה תמיד יש לי עת, אני היחיד, אבל תמיד יש לי, אין אף אחד עת. אבל הכתיבה בשמאל היא בלתי אפשרית, קשירה שהיא תנועה של הכף זה יותר קל ביד החזקה שלך, אין ספק. לא יודע, ניסיתי פעם, צריך להתאמן. אני יהודי אורתודוקסי, אני הולך לבדוק איך זה הולך שם על יד ההפוכה. זה ודאי יותר אפשרי מכתיבה, עדיין זה לא פשוט, כן? אבל רב נתן היה ברור לו שכתיבה היא ביד ימין, כשירה זה היה פתוח יותר. הייתי גם מוסיף, הכתיבה היא כאמור פעולה אנושית מובהקת שהיא יותר עדינה והיא ביד ימין, היא גם פעולה שמבטאת מילים, היא פעולה שמבטאת תוכן. הקשירה היא גם יותר גסה במוטוריקה וגם בתוכן. עכשיו כאן אני שואל, אני רוצה להיזהר מאוד על דרשנות. עכשיו נתן אומר, הוא קשרתם וכתבתם, רק למד דבר יותר טוב, תעשה ביד ימין, או שאולי את המטען גם של מה משמעות השימוש בימין, הוא גם לוקח, אני רוצה להזכיר, רק כי תזכורת, לא אומר שום דבר, בסדר? שדיברנו הרבה שתפילין עשויות מחומרי גלם של כתיבה, יש בהם שמות, כלומר, האם רב נתן בעצם רומז שכשאדם קושר תפילין, יש פה מימד גם של מודעות אנושית, מאין אדם הכותב, או שזה רק טכני לגמרי, זה בימין, זה בימין. בכל מקרה, רב נתן באופן מובהק, הדרשה שלו היא דרשה שהיא מניחה שבאופן מהותי תפילין זה מעשה קשירה, ובימין הדין הוא ימין. הוא חולק מהותית על הדעה הקודמת, שבאמצע יש בברייתא בבבלי לרב יוסי החורם, שכאן יש מחלוקת מאוד מעניינת בין רש"י ותוספות, מה זה השם הזה? זה המקום היחיד שיהודי הזה מופיע בכל הש"ס. כותב רש"י דבר מבהיל, מה זה החורם? חותמו משוקע כדאמרינן בבחורות, חרום זה שחותמו משוקע. תוספות נבהלים, תימה לומר שכינו בלשון גנאי? יכול להיות שחכמים ככה לועגים לאדם שכנראה לא זכה להיות מאוד יפה? אלא השם מקומו נקרא, כן. יכול להיות רב יוסי החורם חולק פילולוגית, מה הוא אומר? מצינו ימין שנקרא יד, שנאמר ויער יוסף כי ישית אביו יד ימינו, נקודה. הנה, יש פה מחלוקת בפילולוגיה. וידך, יד ימינו יקרי, יד סתם לה יקרי. ואז הגמרא עוברת לדעה אחרונה. טוב, בוא נקרא בבבלי כבר את הכל, בסדר? רב נתן אומר, אינו צריך, היום אומר, הוא קשרתם וכתבתם. מה כתיבה בימין? אף קשירה בימין. וכיוון דקשירה בימין, הנחה בשמאלי. ורב יוסי החורם, הנחה זה בשמאל מנעלי. נפקא לי, מאיחא דנפקא לי לרב נתן. כלומר שזה הוא קשרתם וכתבתם. ואז הגמרא מביאה דעה אמוראית, שלא נמצאת במדרשי ההלכה, דעתו של רב אשי, שהאמת זה פילי פלוי מה שהוא אומר. רב אשי אמר מידך, בשמות ידך כתוב, פעם אחת עם חף סופי, פעם אחת חף ה'. כתיב בה' מדייק רב אשי, כה. למה זה כל כך מדהים הדברים של רב אשי? כי אני רוצה להזכיר לעצמנו את לשון... כתוב בשמות, והיה לו אות על ידך, בפעם השנייה, בפרשת, והיה כי הביאך, כתוב ידך י' ד' ח' ה' סופית. וזה דורש רב אשי, ידך, יד כהה, יד כהה, יד החלשה. למה זה כל כך מדהים? כי אני רוצה להזכיר לעצמנו פשוט את לשון המקורות בספר שמות, ואת הנימוק של תפילין שם. והיה לו אות על ידך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. הלכת התפילין על היד לפי ספר שמות, מזכירה את היד החזקה של הקדוש ברוך הוא. והנה תראו מה בא רב אשי ואומר, אני בא להזכיר את היד החזקה של הקדוש ברוך הוא, על זה שאני מניח תפילין על היד הכהה שלי. זה כאילו ניגוד מדהים. היד הכהה כנגד היד החזקה. כן. מי שמע את הצליל הזה? הגמרא. כי הגמרא, תראו מה היא שואלת מיד. אמר לי רבי אבא לרב אשי, ואם הידך שבכוח, שזה מה יש לשון? לשון המקראות. ידך שבכוח זה יד חזקה. אמר לי, מי כתיב בחטא? זה לא כתוב בחטא, כתיב סליחה, מי כתיב רק שנייה, אמר לי מי כתיב בחטא, כן, נקודה, כן? כלומר, רבה שיונה לו כתוב בהי ולא בחטא. בוודאי שכל עומד צריך לשאול את עצמו מה פשר, מה משמעות באמת הניגוד הזה. כלומר, אין ידך שבכוח, זה היה קל להסביר, ימין השם עושה חיל, יד חזקה הוציאך השם מצרים, גם אנחנו יד חזקה. מה בדיוק היד הקהה בא לומר? הוא בא לומר, אני חוזר לשיר, כן.
איפה החטא?
כוח? חטא. יש פה שתי אופציות קריאה של ידך, האם לקרוא אותו יד כהה או יד כוח? זה הגמרא אומרת, כתוב בהי ולא בחטא, לכן עדיפה הקריאה יד כהה.
הפסוק מדבר על כוח, זו לא המילה יד שמדבר על כוח.
נכון, הפסוק אומר מצד אחד ידך חפה, מצד שני כי ביד חזקה הוציאה. בעצם מה שעולה מדברי רב אשי הוא שהקדוש ברוך הוא יש לו יד חזקה ואנחנו מניחים על יד הקהה. השאלה היא כמובן איך לפרש מה רב אשי רוצה להנחיח בתודעה שלו, מה הוא רוצה לומר לנו שאדם אומר לעצמו אלוקים עם יד חזקה ואני בן אדם, וואו זה ישמע כל כך רב סולובייצ'יק, אני עם יד, כאילו האדם הטרגי עם היד הקהה והחדשה. אולי האם רוצים להגיד דבר הפוך, שהקדוש ברוך הוא נותן כוח ליד הקהה שלנו? אפשר לחשוב על זה הרבה, אבל ודאי שברקע דרשת רב אשי צריך לשמוע את הצליל הזה. כשהגמרא אומרת כתנאי, אבל ברשותכם, היות ואני לא רוצה היום ללמוד נושא גידם, אני אספר לכם שבראשונים עלה רעיון רביעי להסביר למה נבחר יד שמאל, רעיון שאמת חשבתי עליו לבד, הוא רעיון נפלא, הוא כל כך נפלא שאולי הקושי הכי, הכי חזקה עליו זה למה הוא לא כתוב בגמרא. עצם העובדה שהוא כל כך ברור מאליו ושלא כתוב בגמרא זה כאילו מוכיח שהוא לא נכון. והכוונה היא, עד עכשיו עסקנו בספר שמות, ידך, יד כהה, יד חזקה, אבל לכאורה לו היינו הולכים לספר דברים ומעיינים שם בתיאור של תפילים, אז לכאורה יכולנו לקבל הסבר מאוד ברור לעוד סיבה למה דווקא על שמאל. וההסבר הזה מופיע במרדכי, אני אקרא לכם אותו. יש בהמשך דיון, מי שרוצה לנחש? כן? לא צריכים לנחש מה מרדכי אומר, אבל אני אקריא לכם. יש בהמשך דיון על איתר. אמרתי, בזאת השם, שיעור הבא עוסקים במעמד ההלכתי של סמליים, לא רק בתפילין, בכלל נעסוק במעמד של מוכל התורה כולה. יש לי קצת עניין אישי בזה, כי הבית שלי מלא סמליים. יש לנו 5 בנים.
אותה משפחה.
מתוכם יש 3 סמלים, כן, לא פחות מהבנים, כן, לא הבנות שני. כולם עם יד ימין, אשתי גם סמלית, אז כן. ולכן אני אומר, יש לי עניין מיוחד בנושא, אבל לגבי איתר מובא בראשונים שאלה שבואו נלמד אותה כרגע רק בשביל לשמוע את הרעיון עוד לפני שאני יודע את כל הנושא של סמלים. זה מה קורה באדם שהוא כותב איתר רק לעניין כתיבה ושאר מלאכות הוא עושה ביד ימין, מה הוא עושה? זאת שאלה גדולה שראשונים דנים בתוספות פה שואלים אותה, מורדכי עוסק בה, נדבר על זה גם בפעם הבאה בעזרת השם.
כי הלב הוא, אתה אומר שהלב הוא פה?
אוקיי, ניחשת, כן.
לא
נכון, אני יודע.
הלב הוא פה, הלב באמצע.
הלב באמצע, אני יודע שהלב יותר באמצע, אבל האוילם חושב שהלב בצד שמאל. עכשיו תראו מה אומר המורדכי, זה מורדכי מדהים. המורדכי אומר כך, אני מקריא. ומתוך פירושו, נקרא בשבוע הבא את כל הקטע, בסדר, שנבין את כל מתוך פירושו, נראה לראי דפליג, ואפילו איתר מניח בשמאל, ואף תנה כמה סבר אחי, דידך זה שמאל. אוקיי? ויש לספק יהלכה קראתי או לא וכו'. ואז הוא אומר כך, אמנם מרבי יצחק דמפיק בסמוך ובסמתם שתהיה סימה כנגד הלב, משמע דאף איתר באי לנוחי בשמאל, שהרי הלב הוא בשמאל וקבעתי קיים עליו. למה הוא מרמז כאן? אני אסביר. אני פתחתי את השיעור שכשעוסקים אחת התפילין צריך לדון מצד אחד בבחירה ביד שמאל מול יד ימין, מצד שני בהעלאה לגובה של התפילין גם של יד וגם של ראש. בגמרא בהמשך, בלמד זין עמוד ב', הגמרא מביאה שם, זה כעשר שורות מלמעלה, יש והיה שם הברייתא עם כמה דעות על הרקע להעלאת התפילין למעלה, ואחד מהם הוא דעת רבי יצחק. רבי יצחק אומר, אינו צריך, הרי הוא אומר, ושמתם את דברי אלא על לבבכם וקשרתם, וקשרתם שתהיה סימה כנגד הלב. ולטענתו, העלאה למעלה היא, כדי שמקום ההנחה יהיה כנגד הלב. כאן, ג'ולי, תשים לב, אתה צודק. סך הכל, בגמרא, רבי יצחק מנמק, למה זה עלה מכף היד לאזור הזה של הגוף. בא מורדכי, ואומר דבר מדהים. היות, וכאן בעצם אנחנו חוזרים לפער בשפה של שמות ודברים. רב אשי קודם דיבר באופן מובהק בשפה של ספר שמות. בספר שמות, התפילין של יד הם, כי ביד חזקה הוציא לך השם ממצרים. ספר דברים, לעומת זאת, מדבר על לבבכם ועל נפשכם. והיד הוא כנגד הלב. אז הוא מעלה אותו לגובה הלב. הוא רוצה שהתפילין יהיו מונחות בגובה הלב. לא נאמר אבל בדבר רבי יצחק מילה לגבי מיקום הלב בגוף ולגבי איזה יד. ובא מורדכי והולך צעד אחד קדימה ואומר, אם כבר רבי יצחק העלה אותי כנגד הלב, היות והאוילם חושב, כן, שהלב הוא טיפה נוטה שמאל לפי מה שאני זוכר, אבל הוא לא כמו שחושבים שהוא ממש בצד שמאל, הוא פה, כן? אז הוא אומר אותו, מרבי יצחק אפשר להסיק עוד עסק, מקום הנחת תפילין של יד צריך להיות כנגד הלב, ולכן נבחר שמאל. אני חוזר, והיות ושמאליים הלב שלהם הוא לא במיקום שונה מימניים, במוח התכנות אחר, זה יודעים היום, לא ידעו את זה, אבל היום יודעים את זה, אבל בלב אין הבדל. אז הוא אומר, אז גם שמאלי צריך לשים על שמאל, וכך הוא כותב, אני חוזר, אמנם מרבי יצחק דמפיק בסמוך ושמתם שתהיה סימה כנגד הלב, משמע דאף יותר בא לנו פה בשמאל, שהרי הלב הוא בשמאל, הוא כבתי קיים עליו. וזה הוא שואל את השאלה הברורה, זה לא כתוב בשום מקום, לכן מסתבר כדבריך. ויש לדחות, כותב המורדכי, דאחי פירושו, באיזה זרוע שיניח צריך שיהיה מכוון כנגד הלב, הוא אומר הגובה הזה, הוא לא אומר הצד הזה. והוא אומר, ותדע, מזה שהוא לא כתוב בגמרא, מדלא הוכיחו תנאי דלאל שמאל מי ושמתם סימה כנגד הלב, וכן רבה שהיא דמפיק מיד קרה. כלומר, אם אתה חושב שזה כזה הסבר נפלא שהוא כנגד הלב, הוא היה צריך להיות כתוב במפורש בדיון בלמד זין. ופה יוצא דבר שהוא פרדוקסלי, אבל הוא מתודית נראה לי נכון. If it's so clearly evident, כמו דבר שהוא כל כך מובן מאליו, עצם העובדה שלא כתבו אותו הוא כאילו הוכחה שהוא לא נכון, או שלא לחשוב ככה. זו הטענה של המורדכי, אבל עובדה שהיה מי שחשב ככה, כן, כלומר, המורדכי משוכנע שאם זה היה נכון, זה היה צריך להיות כתוב, כאילו, אם זה חפ, לא נורא שהוא לא כתוב. אבל אם זה ברור מאליו, הוא חייב להיות כתוב, כן? בכל מקרה, מבחינת הסוגיה, בואו נסכם את הדברים שראינו על הבחירה בשמאל. בסדר? הסבר ראשון שראינו שהבחירה בשמאל היא משום שבתורה יד פירושו שמאל. זו טענה מילונאית שניסיתי כאן גם לנסות להבין מה ההבדל בין שמאל לבין ימין מבחינה מהותית, ועל רק הזה לנסות להבין האם זה גם מתאים מבחינה מהותית שהתפילין יהיו שם. ובעיקר הודגש בדעה הזאת נראה שהתפילין פשוט צריכות להיות מונחות. שמאל הוא המקום שמתאים להניח עליו, הוא לא קשור לפעולות. רב נתן, זה ההסבר השני, רב נתן חולק. רב נתן אומר, האמת שתפילין צריכות להיות ביד ימין, כי תפילין זה קשירה, והוא מונח על שמאל כדי לקשור בימין. רב אשי אומר, ידך יד כהה, עמדנו כאן על הניגוד המופלא בין יד כהה לבין יד חזקה של הקדוש ברוך הוא. וההסבר האחרון, הרביעי, מופיע במורדכי, שהוא אסמך רבי יצחק בלמד זין עמוד בית על הגובה של יד, שהוא כנגד הלב, רוצה לתראות, זאת גם סיבה להעדיף שמאל. אתם כבר שומעים ברקע, ובזה אנחנו נעסוק בפעם הבאה, אני אגדיר במה נעסוק, שוב כבר שומעים ברקע שבין כל הדעות האלה הנפקמינה הברורה לכאורה צריכה להיות איתר, שכן לפי המורדכי הוא כותב את זה. אם זה שמאל, מה אכפת לי? אם זה בגלל הלב, מה אכפת לי אם אתה שמאלי או ימני? הלב שלך נמצא כולם שמאל. אם זה כתיבה, לכאורה מה? אז צריך להפוך, לכאורה, כן? אם זה יד כהה, לכאורה, גם מה אתם אומרים מספרה? גם להפוך. יד כהה, של השמאלי, יד הכהה, יד ימין. אם זה הפילולוגיה, אולי זה פתוח. לא יודע, כן? ולכאורה זה ככה. מה שנעסוק בעזרת השם פעם הבאה, זה בשני נושאים. נושא ראשון זה נושא של איתר, שנמצא פה, ונושא שני זה נושא של גידם, שזה הקטנה, יש הגמרא. מה עושה הדר עם יד אחת? שכאן גם יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, בעזרת השם נעסוק בזה, אולי נספיק גם פעם הבאה, יש פה גמרא מדהימה, מופלאה, סיפור על פלימו, על שאלה דומה בתפילים של ראש, אדם שיש לו שני ראשים, איפה הוא מניח תפילים. אוקיי, זה בעזרת השם בפעם הבאה.